שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 81 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. יש לנו פרק כיפי ולא ארוך בניגוד לפרק הקודם, עם פינת חדשות שכוללת 9 אייטמים, פינת היסטוריה על מזקקה שהיא לב המיינסטרים של חובבי הוויסקי היום, אבל שעברה דרך ארוכה כדי להגיע לשם, ופינת עומף תואם עם 3 טעימות. 2 מקומיות מסדרת הארט אנד קראפט של M&H, הסדרה החדשה של הארט אנד קראפט, ואחת מהספייסייד. הפעם בניגוד לפרק הקודם, אין לי הרבה מה לספר, אני רוצה לומר הרבה תודה לכל המאזינות והמאזינים שרכשו את האוגיה שלי, ולספר למי שלא יודע, הוא כמובן מי ששומע הרבה אחרי, שלצערי הרב גם נגנבו 2 ארגזים, כלומר 12 אוגיות נעלמו להם מהמחסן של הבר, שזה ממש מעצבן, אבל זה כבר קרה לפני שבועיים וחצי ככה, ואני מתקדם מעלה, כי אין לי באמת מה לעשות עם זה. אז נותרו עוגיות ספורות, 11 במספר נכון לרגע זה, ויש כמה וכמה חבר'ה שכבר פתחו וטעמו ומיד קנו עוד אחד, שזאת בעיניי המחמאה הבאמת אולטימטיבית. ובפרק סיפרתי על החבית השנייה שאהבתי, והמאזין א' הציע שהמעשה הכי טוב כתגובה לגניבה יהיה לבקבק גם אותה, אני בהחלט שוקל את זה ברצינות. יאללה, בואו נתחיל את הפרק. היום בפינת החדשות 9 אייטמים, כמעט כולם סקוטים. אני מתחיל עם האייטם הראשון על מזקקת רוזבנק, אשר שווה לעבוד, ועליה שמעתם בפינת החדשות של פרק 50, היא תיפתח למבקרים ביוני הקרוב. נכון לרגע זה אפשר להזמין 2 סוגים של סיורים. האחד נקרא רוזבנק ריאווייקנינג, כלומר רוזבנק מתעוררת מחדש, והוא כולל סיור במזקקה ואורכו 90 דקות. הוא מתחיל בבניין המזקקה הישנה, עובר לחדשה, ובעצם הם מסיירים בו לאורך כל קו הייצור, כולל הרחה, לא טעימה, ממש כתוב נוזינג של הניו מייק, והוא מסתיים בהרמה לחייה של רוזבנק החדשה עם גלנגוין 12 ותמדו 12. 2 מזקקות שכמו רוזבנק שייכות לאיאן מקלאוד. עלות הסיור הזה 25 פאונד. הסיור הנוסף, שאורכו גם כן 90 דקות, נקרא רוזבנק ריקינדלד או משהו כזה. זאת אומרת רוזבנק ניצתת מחדש, נדלקת מחדש, מוארת מחדש, משהו כזה, משהו בסגנון הזה, מלשון קנדל כנראה. ובכל מקרה, הטקסט של הסיור הזה שונה, אבל נראה שהוא בדיוק אותו סיור, למעט הטעימה המסכמת שלו, שהיא כוללת גלן גוין ותמדו 15 ולא 12, ורוזבנק 31 שנים. הסיור הזה עולה 95 פאונד, או במילים אחרות, השאלה היא האם אתם רוצים להוסיף 70 פאונד בשביל דרם של רוזבנק 31 שנה. אני לא יודע כמה הוא טעים, אבל רוזבנק אחרים שטעמתי היו בהחלט טעימים, ושיהיה ברור, זו אינה ביקורת. אני אישית הייתי משלם את הסכום היותר גבוה כדי לשתות רוזבנק ישן במזקקה החדשה, ולו בשביל הזיכרון, אבל זו דוגמה טובה לזה שהסיור הזה הוא לא פחות, זאת אומרת, אני רוצה לומר, זה לא דבר שהוא מוקד משיכה לחובבי הוויסקי הכי אדוקים, לא, זאת גם אטרקציה תיירותית שהייתי במזקקה, סיימתי את הסיור ושתיתי וויסקי סקוטי. אז הדבר הזה בעיניי הוא טוב, אמרתי את זה בפרק הקודם לדעתי, או זה שלפניו שדיברתי על הסטטיסטיקות או הנתונים, יותר נכון לומר, על הביקורים במרכזי המבקרים השונים של דיאג'ו, אחלה, יופי, שיבקרו כמה שיותר. שלא ניכנס למצב שפתאום אנחנו בבועה, זה לא טוב לנו כל כך. ונעבור הלאה לאייטם מספר 2. קילחומן משיקים קורנג' חדש שנקרא Batch Strength, כלומר לא Cask Strength, אלא מהדורה בחוזק גבוה, שהיא חוזק Batch, והיא אמורה להיות סדרתית. מדובר בנוזל ללא ציון גיל בחוזק של 57% אלכוהול, אשר מיושן ב3 סוגי חביות. ברבן, שרי אולורוסו וחביות יין אדום שעברו חריכה מחדש, ריצ'ארינג. המחיר לצרכן 75 פאונד, אפשר בהחלט לצפות לראות אותו בארץ, אני ממש ממש מחכה לטעום אותו. אני ממשיכה לה לתורה וייג מהאיסקאי, שממשיכה להוציא מהדורות מסדרת הלגאסי שלה, והשלישית בחוץ. היא נקראת נוק נמוין בגלית גבעת הכבול. יש פה שילוב שאנחנו יכולים, יש פה הקשרים לשמות של מזקקות אחרות, אנוק או נוק דו, ומוין כמובן של בונה הוון. אז בכל אופן, הוויסקי הזה שבוקבק ב-46% אלכוהול, התיישן בחוויות אקס ברבן וגם שרי משני סוגים, אולורוסו ו-PX, והוא זמין באתר שלהם ב-58 פאונד, הוא זמין גם במקומות אחרים. הבקבוק שלי בדיוק הגיע היום, ונראה מה יקרה איתו בעתיד. אני עובר לאייטם מספר 4, לעוד מזקקת E, והפעם מזקקת אורקני, זה השם, אורקני דיסטילרי, המזקקה הכי חדשה ב-E, שהחלה לזקק וויסקי. אז בעצם המזקקה הזו החלה לעבוד ולייצר ג'ין ב-2018, כבר הייתה אמורה לזקק וויסקי, היא התעכבה מאוד בגלל הקורונה, שאני מודה שהסיבה הזו נשמעת לי קצת תמוהה, בעיקר כשרואים מה השאיפה של המזקקה הקטנה הזו, הם מתעתדים לייצר 30,000 ליטר בשנה, שזה פחות ממה שקילחומן הקטנה עושה בחודש ממוצע, ומה שהם מוצאים כרגע זה שני בלנדים, אחד מאושן ואחד לא מאושן, ואני מודה שכל הווייב שם כרגע מרגיש לי כמו משהו שהוא יותר יפנה לתיירים שמגיעים לאורקני, ופחות לאיזשהו רצון לעשות מזקקת וויסקי, אפילו בהיקף קטן. זאת אומרת, זה באמת, באמת, איך אומרים, פיצקלה של גרגלה. בכל אופן, נאחל בהצלחה ונעבור הלאה. שימו לב, כל הטסים ללונדון. ברי ברוזנרד, סוחרי היין שאנחנו מכירים בעולם הוויסקי כמבקבקים עצמאים, ולשעבר בעליהם של מזקקת גלן רוטס והבלנד קאטי סארק, הם פותחים חנות לונדונית. בעצם פתחו חנות לונדונית בתחילת אפריל. לשם כך, הם החליטו להשיק בקבוק חגיגי בואומור בן 26 שנים, בחוזק של 55% אלכוהול, סך הכל 100 בקבוקים בלבד, ותג מחיר של 1,000 פאונד. אני רק יכול לדמיין כמה הוא טעים, ואין לי ספק שהוא מאוד מאוד טעים. ואני עובר לאייטם מספר 6, שימו לב לכל הטסים ללונדון 2. גלן מורנג'י השיקה מהדורה בלעדית לנמל התעופה הית'רו, רק 1,000 בקבוקים כאלו. הנוזל זוקק באפריל 98, התיישן בחוויות אקס ברבן, ובאוקטובר 2008, כשהוא בן 10, עבר לחוויות פומר, שהוא יין אדום מבורגון, הוא בוקבק עתה כשהוא בן 25 שנים, בחוזק של 51.8% אלכוהול, המחיר לצרכן 2,100 פאונד. אין ספק שזה גורם לבומר של ברי ברוז להישמע כמו ממש רכישה שקולה פתאום, אה? אוקיי, בואו נעבור הלאה לאייטם קצר וסטייל כלכלי. Artisanal Spirits Company, שהיא הבעלים של ה-SMWS, ושמעתם עליה לא מזמן בהקשר של רכישת Single Cask Nation, המבקבק העצמאי האמריקאי, היא מדווחת על תוצאותיה ב-2023. החברה מדווחת על הכנסות בגובה של 23.5 מיליון פאונד, אבל שהשנה הזו הסתיימה בהפסד של 0.5 מיליון פאונד. זאת בעיקר בשל שני אירועים. האחד הוא רכישת סינגל קאסק ניישן, והשני הוא השקעה ביכולות הלוגיסטיות של החברה עם מתקן חדש בשם מאסטרסון בונד, ככל הנראה יותר מבונדד ווירהאוס פשוט. ואני חושב שכל מי שטוען דברים של המבקבק המעולה הזה, SMWS, ועוקב אחרי השינויים שהם עברו בכמה שנים האחרונות, עם שימוש בסוגי חוויות רבים יותר, עיצוב מחדש, אין ספק שהם בכיוון חיובי, וההפסד הזה הוא בספרים בלבד מה שנקרא. כלומר, המלאי שלהם כנראה שווה הרבה הרבה יותר. ונעבור לאייטם מספר 8, שהוא אייטם יפני. רק לפני פרקים ספורים סיפרתי לכם שניקה מעלה את המחירון של הוויסקי שלה, שכולל את הסינגל מלטים יואיצ'י ומייגיקיו ומגוון הבלנדים והבלנד מלטים שלהם תחת השם ניקה וויסקי, כמו למשל סופר ניקה או ניקה פרום דה ברל, ושאוט-אוט למישהו שאני לא מכיר, שהוא בהחלט אינו מאזין, ששאל אותי לפני כמה זמן אם אני מכיר את הוויסקי קפה של ניקה, ניקה קופי מלט, וכמובן שאמרתי לו, ברור שאני מכיר וויסקי קפה, איזה וויסקי מדהים זה, כי וויסקי זה כיף, כן? אז בכל אופן, בנוסף לעליית המחירים הזו, ניקה גם פותחת שווקים חדשים, כלומר, יכול להיות ששווקים מסוימים יגיבו בירידה במחירות, עקב העלייה במחיר, ואחת הדרכים להתמודד עם זה היא לנתב את הסחורה או לתת אלוקציות לשווקים שכן יכולים לשלם את המחיר. אז לפני שנה ניקה שילבה ידיים עם חברה בשם Monarch Group, שהיא חברת הפצה גלובלית, שיש לה פעילות בדרום, מרכז וצפון אמריקה, גם בשווקים מקומיים וגם Travel Retail, כלומר Duty Freeze, ומונארק החלה להפיץ את מוצריה של ניקה במקסיקו, וכעת מדווח ששיתוף הפעולה הזה יתרחב, הוא יכלול עוד מדינות באזור הקריבים, שבשנים האחרונות מסתבר שהוא שוק וויסקי מתפתח שצפוי לגדול עוד יותר. עכשיו אותי זה מעניין לא כלקוח פוטנציאלי, אלא כי זה כנראה אומר שיש עוד שווקים צומחים בתחום, וששוב אני חוזר לעניין הזה של הבועה, תחושת הבועה או המיצוי שרואים בשווקים מסוימים, דוגמה מעולה בעיניי זה ה-UK, שבשנתיים האחרונות מוזגים שם יותר רום מוויסקי באונטרייד, או כמו שהוא מכונה בארץ בשוק קקר, בר עם מסעדות וכן הלאה, אז תחושת המיצוי הזאת היא אולי נכונה במקרים מסוימים, אבל נראה שבהחלט לא נכונה אם מסתכלים גלובלית. ואני עובר לאייטם קצר מאוד ומקומי, אייטם מספר 9. נראה שבקרוב נתחיל לראות בארץ יבוא של מזקקת גלן גלאסה. בפרק 71 עשיתי עליה ספשייל בזכות המאזין איתי סירקיס, אז עוד אין לי כמובן שום דבר לומר לכם מעבר לזה כמו מחירים או תאריך, אבל קחו בחשבון שזה יקרה, ואם שמעתם את הפרק הזה אתם יכולים להניח שבעיניי זה מאוד חיובי. אין הרבה וויסקי בארץ שנותן את המנעד המינרלי ומה שנקרא קוסטל מלט הזה, כחובב וויסקי מהסוג הזה כמו טוברמורי ואובן, אני ממש מחכה לזה. אז זהו, זו הייתה פינת החדשות ואנחנו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני נותן תשומת לב למזקקת קמבלטאון אהובה ומוערכת בכל העולם, אבל לא תמיד זה היה ככה, ועל זה בסוף הפינה. אז מזקקת גלן סקושיה הוקמה בשם סקושיה בשנת 1832 על ידי חברה בשם סטיוארט גלברייף ושות, שהריצו אותה במשך תקופה ארוכה, אפילו הייתי אומר ארוכה מאוד, עד 1895. בשנה הזו היא נמכרת לאחד דנקן מקלום, שהוא גם בעליה של גלן נביס, גם היא מזקקת קמבלטאון. ואנחנו בעצם נכנסים פה מסוף המאה ה-19 ובעיקר תחילת המאה ה-20 לשנים פחות טובות בתעשיית הוויסקי הסקוטי. מלחמת העולם הראשונה כמובן לא עוזרת, וב-1919 נוצר איחוד של 6 מזקקות קמבלטאון, אשר דנקן מקלום הוא חלק ממנו, הוא אחד המניעים שלו כנראה אפילו, שמטרתו לנסות לחתוך בעלויות ולפעול יחד ובעצם לשרוד את התקופה המאתגרת הזאת. אז החברה הזו שבעצם מאחדת את 6 מזקקות הקמבלטאון הללו נקראת West Highland Malt Distillers. וכמובן שממש אחרי שהם מתאחדים מגיע חוק היובש בארצות הברית, הוא די מפריע לתוכניות של החברה הזו, ושור אינף ב-1924 5 מתוך 6 המזקקות הללו נסגרות. היחידה שנשארת פעילה היא סקושיה, שחוזרת לידיו של דנקן מקלום, אבל גם זה לא מחזיק מעמד זמן רב. ב-1928 המזקקה נסגרת לשנתיים, דנקן פותח אותה מחדש ב-1930, אבל אז מתרחשת טרגדיה. דנקן מקלום הוא קורבן להונאה, שאינה קשורה לעסקי הוויסקי כנראה, והוא פשוט מפסיד את כל רכושו ונוטל את חייו בידיו, וגלן סקושיה, יותר נכון לומר עדיין סקושיה, נסגרת שוב פעם, הפעם לשלוש שנים. ב-1933 המזקקה נמכרת לחברה בשם בלוק ברוזרס. זה בעצם בלנדר וברוקר של וויסקי, והם באותו הזמן גם קונים את המלאי של גלן גייל שנסגרה ב-1925 למיטב זיכרוני. ובעצם הם ממשיכים לתפעל את המזקקה, שלוש שנים לאחר מכן, ב-1936, כהערת אגב, הם גם רוכשים את סקאפה, ובעצם המעבר הזה בעצם משנה את שמה של סקושיה, בלוק ברדרס משנים את השם שלה לגלן סקושיה. ב-1954, בלוק ברדרס מוכרים את כל הפעילות שלהם להירם ווקר, שהוא יצרן וויסקי ובעלים מזקקות רבות מקנדה, שהוא חלק חשוב בהיסטוריה של הוויסקי הסקוטי. למיטב זיכרוני באיזשהו שלב הוא היה חלק ממה שנטמע לתוך מה שהיא היום פרנוריקר, אבל פה יש איזשהו מין רגע מעניין. ממש שנה אחרי שהירם ווקר רוכשת את כל הפעילות הזאת, הם מתחרטים רק בקשר לגלן סקושיה, ומוכרים אותה לחברה חדשה בשם A. Gillies & Co. החברה הזו, שממש נוסדת באותו הזמן, מי שמייסד אותה הוא אחד, מוריס בלוק, אחד מהבלוק ברדרס, כלומר, הם התחרטו וגם הוא התחרט. אז A. Gillies מפעילה את המשקקה הזו במשך 15 שנים, היא נמכרת לחברה בשם ADP, שממשיכה להפעיל את גלן סקושיה, ואפילו משפצת אותה ב-1979, ככל הנראה מכיוון שדוד הווש ניזוק באיזושהי צורה, ניסיתי לבדוק ולא ברור לי אם הוא התפוצץ או קרס או משהו אחר, אבל היה צורך להחליף אותו בדוד זיקוק חדש לחלוטין. ADP סוגרת את המזקקה ב-1984, וכשהמזקקה חוזרת לעבוד 5 שנים לאחר מכן, 1989, אז בעצם כבר תחת בעלות של החברה שרכשה את ADP, שנקראת גיבסון. עוד 5 שנים עוברות, וגלן סקושיה עוברת שוב ידיים. הפעם לידיה של חברה בשם גלן קטרין, אשר מיד סוגרת אותה שוב ל-5 שנים. ב-1999, אחרי השקעה כספית, גלן סקושיה נפתחת שוב לעבודה, כאשר מי שמתפעל אותה בהתחלה הוא הצוות של ספרינג בנק שבא לעזרה. שנה לאחר מכן היא כבר עובדת עם צוות משלה, וממש כמו לוך לומונד, או יותר נכון עם לוך לומונד, אם שמעתם את פינת ההיסטוריה של פרק 79, בשנת 2014 היא נמכרת לקרן השקעות פרטית לונדונית בשם אקספוננט. אני רוצה להעיר פה כהערת אגב, שלמעשה כל הבעלויות הללו ששמעתם עליהם עכשיו, זה לא מעט בעלויות, כלומר חוץ מהחברה שהקימה אותה עד שמכרה אותה, בגדול כל השמות האלה הם ברוקרים ובלנדרים, שזה לא יוצא דופן, אבל צריך לשים לב אליו, שגלן סקושיה בעצם עברה הרבה ידיים, שחוץ מהבעלות הקצרה של הירם ווקר, הם כולן היו חברות דרג שני, אפילו דרג שלישי כאלה. אוקיי, כלומר, גלן סקושיה הייתה מזקקה שהיא סוס עבודה למילוי בלנדים, שזה מה שאפשר לומר על כל מזקקה עד 1963, ועל רוב המזקקות עד לפני 20 שנה. אבל בניגוד למזקקות אחרות שהחומר שלהן הלך לאיזשהו בלנד אחד, קבוע, מצליח, בינלאומי, ואולי עוד כמה בלנדים לשווקים ספציפיים, אוקיי, אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר לזה, זה מזקקות בבעלות DCA למשל. אז פה, יש פה ממש אסופה של שמות של שחקנים קטנים כאלה, והדבר הזה בסופו של דבר כן משפיע על החומר שהמזקקה מייצרת. לפעמים הוא אולי פחות קונסיסטנטי, כי כל פעם יש חברת אם אחרת עם דרישות שונות למשל. ואני אומר פה עוד משהו שאני חושב שגם אמרתי על לוך לומונד, שזה בהחלט משפיע על האיכות של החביות שבוחרים, או על כמה כסף מוכנים להשקיע במה שנקרא wood sourcing. מבחינה טכנית, כל מה שתשמעו עכשיו הוא נכון לעכשיו. עכשיו זה כמובן נכון לכל פינת היסטוריה, למה אני מדגיש את זה בפינה הזו במיוחד? מכיוון שגלן סקושיה עוברת תהליך הרחבה, שכולל התקנת זוג גדודים נוסף ועוד וושבקס, ומתישהו במהלך 2024 התפוקה שלה אמורה לגדול ב-50%. אז כל מה שאני אומר עכשיו זה נכון לרגע הקלטת הפרק. גלן סקושיה בעיקר משתמשת בסעורה שאינה מאושנת. יש כמות קטנה של נוזל מאושן בסעורה בשתי דרגות של אישון, 23 ו-55 PPM, כשאני אומר מעט סעורה לא מאושנת, פחות מ-10% מהתוצרת. הציסה מתבצעת ב9 וושבקס מסטיינלס סטיל, כששלושה מהם ממוקמים מחוץ למזקקה עצמה, גודלם 25,000 ליטרים, וישנם שני אורחים של ציסה. הציסה הקצרה, שהיא בהחלט לא קצרה, 70 שעות, והציסה הארוכה, שהיא בהחלט מאוד ארוכה, 140 שעות. דודה ווש גודלו 11,800 ליטרים, דודה ספיריט 8,600 ליטרים, ומעניין לציין את הקאט שלהם שהוא יחסית נמוך, גם בנקודה למעלה וגם בנקודה למטה, 73% עד 63% אלכוהול, זה מה שהם אוספים לניו מייק, בסעורה לא מאושנת, לציין שכשהסעורה כן מאושנת, הם חותכים עוד איזה אחוז או שניים למטה. סך הכל, המזקקה מייצרת כ-800,000 ליטר אלכוהול בשנה, כאשר כאמור היא אמורה לגדול, והתפוקה שלה תהיה 1.2 מיליון ליטר אלכוהול בשנה, בטווח הזמן הנראה לעין. מבחינת ריינג' בארץ, יורו סטנדרט יבואנית גלן סקושיה מביאה לנו ממש כל טוב, שגם כולל את הקור ריינג' עם ה-10 היחסית חדש, שאותי הפתיע ממש לטובה, ב-40% אלכוהול, מרגיש יותר, אחלה וויסקי ממש, ה-15 שנה, 18 שנה, הדאבל קאסק, בעצם יש שני דאבל קאסק, ה-PX הוותיק מ-2015 והרם קאסק שהוא יחסית חדש, יצא בשנה שעברה, הוויקטוריאנה המעולה ועוד כל מיני מהדורות מיוחדות, כמו ה-12 שנה סיזונל, יצאו שתיים כאלה עד עכשיו, וחוויות בודדות, וכמובן מהדורות פסטיבל קמבלטאון, ואני חייב לציין שהכל בתמחור פשוט נהדר. ובסדנת גלן סקושיה שהתקיימה בצ'ירס לפני כחודש, טעמנו שמיניה, פשוט לא היה דרם אחד לא טעים, הכל היה טעים עד טעים מאוד מאוד. ואני רוצה לסיים בסיפור מזווית אישית. אי שם בשנת 2019, ליתר דיוק ב-20 לספטמבר 2019, חצי שנה לפני שהקורונה פרצה לחיינו והפודקאסט הזה נולד, עשיתי סדנה על גלן סקושיה. היו 8 טעימות, קור ריינג' ה-25 שנה, שתי מהדורות הפסטיבל הראשונות שלהם, 2018 ו-2019, שפשוט מצוינות, וכל מיני אושיות למיניהן הרימו גבה. המזקקה הייתה יחסית חדשה בארץ, ורק 5 שנים תחת הידיים המשקיעות של אקספוננט, ועדיין ההשקעה הזו כנראה לא הייתה מאוד ניכרת, אבל היו כאלה שהסתכלו על גלן סקושיה כעל מין מהדורת הדיסקאונט של ספרינגבנק. כאילו קמבלטאון שייכת רק לספרינגבנק וגלן גייל, אבל גלן סקושיה, זה לא משהו. אז הסדנה הזו הייתה מעולה, והנה עברו להן כמה שנים, וגם הסדנה האחרונה הייתה מעולה, ואותן אושיות היום מעללים את המזקקה הזו מעל כל במה. אז האם סקושיה השתפרה בשנים הללו? אין ספק שהשתפרה, וטעמתי את זה שוב, ממש לפני חודש, עם עוד 27 איש, זה פשוט מובהק שהמהדורות הצעירות שלהם מעולות, וכאמור, הדבר הזה מגיע הרבה בזכות זה שיש כסף לקנות חוויות טובות. אבל מה שאני רוצה לומר, שזו דוגמה לזה שקל מאוד לעצב דעה, וקשה מאוד לצאת ממנה. אני רוצה לקחת פה עכשיו אתגר על עצמי, ולנסות שוב לבדוק מזקקה שאני לא מחבב, אבל באמת לא טעמתי הרבה זמן. אז יש כאלה שאני לא מחבב, אבל יצא שטעמתי לאחרונה, מורטלך זה דוגמה לזה, וגם אורפרסק או אורפרסק, איך שאתם רוצים לקרוא לה. אני חושב שהכי קל יהיה לי לגשת לבן ריח, שזו מזקקה שבאמת טעמתי לא מעט, את הרוב לא אהבתי, אבל באמת לא טעמתי בן ריח די הרבה זמן. אני חושב שיכול להיות שאפילו כבר שנתיים. אז הנה האתגר שלי לעצמי, וזהו, זו הייתה פינת ההיסטוריה על גלן סקושיה הנהדרת מקמבלטאון, ואנחנו נעבור לפינת עומף תואם. היום בפינת עומף תואם שלוש טעימות, שתיים מהן מסדרת הארט אנד קראפט החדשה של M&H, ועוד אחת מהספייסייד בסקוטלנד. ואני מתחיל עם הטעימה הראשונה. תעודת זהות, M&H, סינגל מלט ישראלי מסדרת ארט אנד קראפט החדשה, מהדורת פורט לבן. הוויסקי הוא וטינג של החוויות הבאות, 7 חוויות אקס ברבן שעברו פיניש של שנה וחצי בחוויות פורט לבן, ועוד חווית אחת בפיניש רובי פורט, ותוספת קטנה של נוזל בחווית אקס ברבן במילוי שני, להבנתי כחצי חווית מבחינת הכמות. הנוזל זוקק ביוני 2019 ובוקבק בדצמבר 2023, כלומר גילו כ-4.5 שנים. חוזק 53.6% אלכוהול, סך הכל במהדורה 2,210 בקבוקים, מחיר לצרכן 355 שקלים. טעימה ראשונה, האף מבוסם ומאוד נעים. יש בו משהו פירחוני ונוט לימוני, אבל לא פרשי אלא יותר אפוי כזה, משהו שאצלי מחובר לחוויות סוטרן דווקא, ואני ממש אוהב, מין משחק חמוץ מתוק כזה. הוא נעים לי כבר במזיגה הראשונה, ומרגיש לי שהוא הולך להתפתח יפה, אני חושב שכרגע הוא מעט אלכוהולי מדי באף. בחך יש הלימה בין האף לפה, עם עוד שני מרכיבים. ראשית, כוח. יש פה כוח, החוזק מרגיש לי יותר מה-53.6% אלכוהול האלה, לא רק בקוהליות כמו שהיה באף, אלא ממש בעוצמה בה אני מקבל את הטעמים. הייתי מאמר על 57% ככה. שנית, הסיומת שלו משלבת חום ומעט תבלינים עם מרירות שכרגע היא קצת לא נעימה לי, והסיומת ארוכה מאוד. הסיומת קצת מעיבה על הטעם שלו, שהוא ממש מוצלח עם המשחק חמוץ מתוק הזה והבסומת הזאת, פשוט מעט קצר, והסיומת והמרירות מגיעות מהר מדי וליותר מדי זמן, אז אני כמובן נותן לו רגע בקוס. אחרי 20 דקות, האף נרגע, הוא פחות קוהלי ונותן לשאר האלמנטים פשוט לצאת יותר החוצה. יש כאן עכשיו משהו פירותי שהצטרף, מין אפרסק כזה. אחלה אחלה אף. בחך הוא עדיין חזק, אבל קרה לו מה שקיוויתי שיקרה לו. הוא עדיין חזק אבל נרגע. האפרסקיות הזאת באף קיימת גם בפה, בקטע כמעט סירופי, ועל הסקלה של המשחק המתקתק חמצמץ הזה הוא זז מעט יותר לכיוון המתוק. עוד משהו קטן, זה וויסקי שממש מראה כמה חשוב להשתמש בכל חלקי הפה שתואמים אותו. הוא נותן מלא טעם על החניכיים, וזה אזור בחלל הפה שלעיתים פוסחים עליו. תנסו פעם לתת לוויסקי לשבת 2-3 שניות על החניכיים, ואז תזיז אותו אחורה בחלל הפה, ותראו מה קורה. המרירות התעדנה, כמעט נעלמה, ובאופן כללי הסיומת ממש התעדנה. שורה תחתונה, נהדר. אני אוהב חביות פורט לבן, זה לא שיש מלא כאלה. במקרה לפני חודש טעמתי את מהדורת פסטיבל קמבלטאון 2023 של גלן סקושיה באותה סדנה, והיא בפיניש פורט לבן, גם שם יש את הנוטים האלה. ואם אתם אוהבים את החומר של M&H ואתם אוהבים חביות בסגנון סוטרן, אני מאוד ממליץ להצטייד בבקבוק הזה, הוא כנראה מה שנקרא will tick all your boxes. אני עובר הלאה לטעימה מספר 2. תעודת זהות, M&H, סינגל מלט ישראלי, סדרת ארט אנד קראפט החדשה, מהדורת רצ'וטו. אני מזכיר, רצ'וטו הוא יין קינוח איטלקי מוולפוליצ'לה, צפון מזרח איטליה, אחיו, או אולי אביו, העתיק והמתוק של האמרונה. המהדורה הזו היא וטינג של 6 חביות שעברו פיניש ארוך ברצ'וטו, ועוד מעט נוזל בחביות אקס ברבן. הנוזל זוקק בנובמבר 2018, ובוקבק בפברואר 2023, כלומר גילו כ-4.5 שנים, והוא המתין מבוקבק כדי לצאת עם שאר הסדרה, שזה כמובן מראה על תכנון וחשיבה קדימה. חוזק 55.1% אלכוהול, סך הכל במהדורה 2,521 בקבוקים, מחיר לצרכן, כמו אחיו בפורט לבן, 355 שקלים. טעימה ראשונה. האף מאוד מיוחד. בניגוד לפורט הלבן, הוא הרבה יותר מתון אלכוהולית, למרות שהוא 1.5% יותר חזק. יש פה איזה עומס ומורכבות באף שאני לא מצליח לפצח. יש כאן איזה משהו בשרני, מהסוג שיש בכמה מזקקות סקוטיות שידועות בזה שהן נותנות כובד וגוף לבלנדים. דוגמאות הטובות ביותר הן מורטלח ובלמנח. אחת אני לא אוהב, והשנייה אני מאוד אוהב. וכאן זה ממש מעניין. אני חושב שבניגוד למזקקות האלה, שאצלן זה מגיע מהתזקיק, פה זה, אני חושב, מגיע מהחבית. מין שילוב כזה של גופרית, מתוק, חמוץ, פירותי, אולי בגלל שהיין עשוי מענבים שעברו אפסיאמנטו, הצמקה. בכל אופן, אני עובר לחך, ובחך, וואו, זה טעים. החוזק האלכוהולי בהחלט מורגש, הוא משלב מתיקות וחמיצות שתיהן של ענבים, דובדבנים ופירות יער כאלה. יש בו משהו סגול, כלומר זה פרי יער, אבל לא סטייל פירות אדומים, זה משהו קצת אחר. זה מורגש גם בסוג המתיקות וגם בסוג החמיצות, מין טוויסט כזה. הסיומת מטובלת, חמה, טיפה מרירה בקטע נעים וארוכה. טעימה ראשונה, פשוט מעולה. אחרי 25 דקות שעברו בלי ששמתי לב כי עניתי למיילים של מאזינים, האף לא השתנה כמעט, אבל הרכיב המטובל זז קדימה והוא יותר נוכח. קצת ציפורן, קצת יותר מוסקט, ומאחורי הטיבול יש את הבשרניות, המיטינס הזאת. בחך הוא השתנה קצת יותר, הוא פחות מתקתק ויותר חמצמץ, המרירות בסיומת כמעט נעלמה לגמרי, אבל יש בעכשיו נגיעה של חמצמצות. כאילו החמצמצות מופיעה עכשיו פעמיים, בתחילת הטעימה, והיא חוזרת שוב פעם בסוף הטעימה. הפירותיות עכשיו היא יותר דובדבנית, ויש גם בשרניות בסיומת שהייתה בטעימה הראשונה, בעיקר באף. שורה תחתונה, זה בקבוק מורכב, מעניין, טעים, עמוס, ואני הולך לסייג את דבריי הבאים בזה שאני לא אוהב מורטלך, למרות שבאמת ניסיתי. אני חושב שמי שאוהב מורטלך, ומי שאוהב בלמנח, מאוד ייהנה מהמהדורה הזו, וכדי לוודא שאני לא סתם אומר את זה, אני הולך לתת את הטעימה שיש לי גם ל-CTO של הפוד שמאוד אוהב מורטלך, ואנחנו נראה מה הוא יגיד, אני אעדכן אתכם על זה, ואני אעבור לטעימה מספר 3. תעודת זהות, אברלור אבונה אלבה, או כמו שיש לומר, אברלאואר אבנה אלבה. ספייסייד סינגל מלט ללא ציון גיל, מתיישן בחביות אקס ברבן, מבוקבק בחוזק החבית, 62.7% אלכוהול, צבע טבעי וללא צ'יל פילטריישן. מהדורת האבונה אלבה יצאה לראשונה בשנת 2019, היא למעשה האחות של האבונה הרגיל, מי שלא מכיר, אברלור אבונה הוא מהדורת חוזק חבית בשרי אולורוסו, שיוצאת בבצ'י משנת 97, אני חושב שבצ' 80 שלה כבר יצא, ממש מין בנצ'מרק לבקבוקי חוזק חבית, בעיקר בעולם הוויסקי בשרי בחוזק גבוה, הרבה שנים הייתה פשוט אחת משתי מהדורות יחידות בסגנון הזה של זמינות, יחד עם הגלן פארקלס 105, ובניגוד לגלן פארקלס, גם בחוזקים משתנים בהתאם לבטש, אבל תמיד חוזקים גבוהים. אז ב-2019 אברלור החליטו להוציא גם מהדורה בשם אלבה, שהיא בחביות אקס ברבן ולא שרי, ואני טועה מבטש מספר 5, אני חושב שכבר יצאו 8, ואני חייב לומר, עוד לפני הטעימה, בעיניי זה מהלך מאוד נבון. חביות שרי מתייקרות, מצד שני הקהל הופך יותר מיודע ורוצה עוד, רוצה וויסקי בחוזקים יותר גבוהים, אז לעשות וויסקי בחוזק גבוה, בחביות שעולות למזקקה פחות והן יותר זמינות באופן כללי, ולהשתמש בשם הזה שהוא ממש אחד מהידועים בתעשייה, זה פשוט מהלך נכון. ולאחרונה התחילו להביא את האבונה אלבה לארץ, המחיר לצרכן בארץ בין 480 ל-500 שקלים. טעימה ראשונה. האף בבירור סגור. הוא נעים, כליל, החוזק האלכוהולי לא ממש ניכר. בעצם הוא ניכר רק בזה שהאף כל כך סגור, יש לומר, כמצופה מחוזק כזה. יש כאן בעיקר וניל, ברקע ממש ממש מעט אגס, ובחך הוא חם מאוד וחזק מאוד, וקצת קשה להגיד משהו מרוב שהוא חזק. כלומר, יש פה מעבר הופכי בין האף לפה. באף לא מרגישים כמעט כלום, כי הוא חזק, וזה מעט. בפה מרגישים כל כך הרבה חוזק אלכוהולי, שלא מרגישים את שאר הטעמים. אז בגדול זה משהו שדי ציפיתי לקבל. היה לי ברור שהטעימה הראשונה פה תהיה בעיקר איזה מין סימון וי, ורק הזמן בקוס יאפשר לו לדבר. אז חיכיתי 20 דקות כמו שעושים בחברה מתוקנת. ואחרי 20 דקות האף נרגע, והוא הופך מבוסם ופרחוני, עדיין ניחוח עדין של אגס ווניל, והוא גם מרגיש קצת מטובל במין פלפל לבן כזה. נעים מאוד, עדיין עדין ביחס לחוזק, ובטח ביחס למה שהיה בקוס לפני 20 דקות. בחך הוא עדיין מאוד חזק, יצא חמצמצות מאוד עדינה שאני אוהב, והוא צריך או עוד הרבה זמן, או קצת מים. החלטתי שבניגוד לרוב מה שאני עושה, אני דווקא הולך על האפשרות השנייה, ואני מוסיף איזה 3-4 טיפות, ומחכה עוד כמה דקות כמובן. ועם מים, האף המשיך לזוז לכיוון האגסי ומעט תפוחי, הוא עדיין נשאר מעודן מאוד. בחך, המים עשו לו ממש טוב. הוא קיבל עוד חמצנצות, עדיין עדינה. יש קונטרסט חזק מאוד בין ההתחלה שלו, של מתקתקות חמצמצות, אגסיות עדינה, לסיומת חזקה, חמה, מטובלת, טיפה מרירה. ככל שהזמן עבר, הוא פשוט המשיך בגרף השיפור הזה, אבל הכל בעדינות. יש פה איזה מין ניגוד כזה של כוח ועדינות. שורה תחתונה, אחלה בקבוק. יש משהו יפה בניגוד הזה שכל הזמן דיברתי עליו, בין האף העדין לחך העוצמתי, ובין ההגעה העדינה לפה, לסיומת העוצמתית שלו, שפשוט גרם לי לטעום אותו שוב פעם ושוב פעם ולחייך. זה פשוט די מדהים כמה עדינות יכולה להיות בנוזל כזה חזק, ואני חושב שבדיוק בגלל זה, זה בקבוק שצריך קצת שקט שתואמים אותו, גם בראש וגם בחך. אני חושב שלטעום אותו אחרי 3-4 דרמים אחרים, פשוט יפריע להראות מה יש לו, יפריע לא להראות מה יש לו להציע לכם. אז זהו חברים וחברות, זה היה פרק מספר 81 של חוזק חבית, שהוא פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות. ביי ביי.